אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב. אמילי אמרוסי. בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
אנחנו בעוד פרק של רוח קרב, פעם עם דוקטור הווארד אוסטר. שלום לך.
שלום, שלום וברכה.
אביו של רב סמל במילואים עמיחי אוסטר, זכרונו לברכה, שנפל לפני קצת יותר מחודשיים בקרב בצפון הרצועה. האורח שלנו איתי סופרין, התחקיר ערכה נוי ביטן, הטכנאי הוא דוד מאירן, ועל הדיגיטל אופר לרר ונועה אוחנה, ובזה סיכמנו את החובות שלנו. עמיחי היה הבן השלישי מתוך חמשת ילדיכם. אתה יליד קליבלנד.
יש שתי בנות לפניו,
כן. אתה יליד קליבלנד, אתה כן. עלית לארץ באיזה גיל?
הייתי בן כ-35.
למה עלית לארץ, הווי? תראה מה קורה פה.
ציונות חזק במשפחה שלנו. יש לי 3 אחיות שעלו לפניי עם המשפחות שלהם. אני הבייבי.
אני אגלגל אחורה את גלגל הזמן, ואני אחזור אותך לגיל 35, ואני אומרת לך שזה אחד המחירים של לחיות כאן, לאבד בן, אתה עולה לארץ או לא?
אני חושב שידענו שזה יכול לקרות. אנחנו ידענו, אנחנו עלינו עם 3 ילדים קטנים, עמיחי היה בן שנה כשעלינו, וידענו שזה יכול לקרות. אני עדיין חושב שמקומנו פה. אני אגיד לך משהו שדווקא שיחה בין אשתי מרסי לבין עמיחי, כזה חודש לפני שהוא נפל, שהיא מדברת איתו איזשהו שיחת נפש, באיזשהו אפטר או משהו באמצע, בזמן שהוא היה שם. והיא אומרת לו, אוי עמיחי, תראה מה שעשינו לך. אנחנו עלינו, אנחנו לא שאלנו אותך, אנחנו הבאנו אותך לארץ, ועכשיו אתה נלחם. והוא אמר לה שמילים כמו, מי אמר שאם הייתם מגדלים אותי בארצות הברית, שלא הייתי בא בכל מקרה. אני כאן, אני עושה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, אני עושה מה שאני חושב שנכון לעשות.
זו שיחה שהתקיימה במציאות, או שיחה מדומיינת, מה שאתה מתאר?
במציאות.
במציאות. הוא ענה לה, אמא, לא יכולת לדעת, גם אם הייתם נשארים שם בארצות הברית, אני יהודי, הייתי רוצה להגן על המולדת של העם היהודי, והייתי מגיע. בוא נגלגל את הגלגל עוד יותר אחורה. ואני נותנת לך לבחור אם להיות יהודי או לא, עוד לפני שאתה יורד לכאן.
אם להיות?
יהודי.
Oh, that's a hard question.
עם המחיר שכבר ידוע לך, אתה חודשיים וחצי באזורי אבל בלתי נסבלים, האם היית לוקח את זה או לא?
זו שאלה קשה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת כזה ולקבל כזו החלטה. אני מאוד שמח שאני יהודי. אני מאוד שמח וגאה שאני יהודי. אני חושב שהערכים שאנחנו מקבלים כיהודי, את התורה שלנו, את הארץ שלנו, את כל המורשת שלנו, זה מאוד מאוד חזק אצלי במשפחה. ולא הייתי בוחר שום דבר אחר. תשמיע, המחיר כבד.
לא היית בוחר שום דבר אחר, היית בוחר להיות יהודי. היית עושה זאת שוב.
ברור.
ובוחר לעלות לארץ, והיית עושה זאת שוב.
אני חושב שכן, כי אפילו כמו לא הייתי כאן בארץ, אנחנו לא יודעים מה היה יכול להיות. אם היינו בכל מקום אחר בעולם. ואל תמיד אותי לא נכון. היה לנו חיים מאוד מאוד טובים בארצות הברית, בקליבלנד. מקצועות טובים, משפחה ממש מצוינת. לא עלינו ארצה כי אנחנו יוצאים מארצות הברית. אנחנו עלינו ארצה כדי להגיע לארץ. באנגלית יש immigrate ו-immigrate. immigrate כשאתה יוצא מאיזשהו מקום, immigrate כשאתה נכנס למקום. אנחנו עשינו immigration, לא immigration. הגענו לארץ כי רצינו להיות כאן.
ובחרתם לגור גם בקרני שומרון. יצא לך במסגרת התפקיד שלך כרופא לפגוש באנשים שמקבלים את הבשורה של מות יקיריהם? או לבשר בעצמך?
בטח. את לא מדברת בעניין של מלחמה או של...
אתה פגשת אנשים ואתה היית מבשר?
זה חלק מהתפקיד. חלק מהתפקיד זה לבשר את הבשורה המרה.
ואתה יכול להחזיר אותי לנקודה שבאה לפני חודשיים וקצת דופקים לך על הדלת?
כן, אני אחזיר אותך. זה רגע שאני לא אשכח בחיים שלי. אני הייתי בעבודה באותו הזמן, אני עובד באיכילוב, ואני נקראתי למשרדו של סמנכ"ל רופאים, פרופסור פייר, והתקשרו למזכירה שלי להגיד שהוא רוצה אותי דחוף. לא היה לי מושג מה הוא רוצה ממני, ואני מגיע לאזור של המשרד שלו, ואני רואה אותו בדלת כניסה ל... אזור של המזכירה שלו. זאת אומרת, הוא היה בפרוסדור ממתין לי. אמרתי לעצמי, משהו כאן מוזר. לא הבנתי מה, ממש לא יכולתי לדמיין. והוא מכניס אותי למשרד שלו ויוצא. ושם אני רואה שני חיילים. עכשיו, אשתי עבדה מהבית, ובמקביל היו שלושה חיילים ממתינים. ביסרו לי את הבשורה הזו. ואז אחרי שבידו שיש להם חמל, לא יומן כמה פנטסטי החמל הזה של... והם שלחו תמונה לבדש הזו בית, ואז נכנסו, הם דפקו על הבית של לבשר על אשתי, והיינו ממש ביחד בטלפון תוך שניות.
ואתה יוצא באותו מסדרון ש... בו הלכת רגע לפני כן כשהיית עוד...
זה קח קצת זמן, כי אחרי שדיברנו קצת, אני ואשתי, והיינו צריכים לתכנן, יש לנו ארבעה ילדים אחרים, שתי בנות, מבוגרות יותר, בן ובת, צעירים יותר, והיינו צריכים לקבל החלטות איך אנחנו נבשר להם יחד עם הצבא. כל אחד... במקומו, אחד בירושלים, אחד ברחובות, אחד בשיזפון ואחת במזרח הגוש. אז כל אחד היה צריך לקבל את הבשורה כמה שיותר מהר ובצורה הכי רגישה שאפשר. זה היה תהליך שלקח קצת זמן לתכנן ולעשות. ואז ליוו אותי לקחת את הדברים שלי ולחזור הביתה. להיות, לחכות לכולם, להיות עם אשתי ולחכות, עד שכל הילדים יגיעו.
הדרך שבה צעדת אל משרדו של הפרופסור והדרך שיצאת, הייתה דרך שונה, הייתה אדם שונה.
מסכים, בהחלט.
אנחנו מתבוננים, אנחנו המתבוננים מבחוץ במשפחת השכול ההולכת וגדלה לחרדתנו. מה אנחנו לא מבינים על שכול, על כאב?
זה קשה להגיד מה לא מבינים, אני יכול להגיד מה אני כן מבין. זה כאב עמוק שברור לי, אני חושב שהיה ברור לי מההתחלה, וזה עוד ועוד יותר ברור לי, שזה לא יעזוב אותנו בחיים. תמיד שומעים אנשים ממשפחת השכול שנועמים ביום הזיכרון, וכל שנה מישהו אומר משהו כמו יום הזיכרון זה בשבילכם, לא בשבילנו, משהו כמו זה, כי בשבילנו זה אצלנו
כל יום.
יום, כל יום, 24/7. וזה נכון. אני חושב שזה באמת נכון. אני לא חושב שזה יעזוב אותנו. אני כן חושב שנמצא ואנחנו כבר מוציאים את הדרכים להתמודד, להמשיך הלאה, לחזור לשגרה, להיות פעילים בעבודה שלנו, בקהילה שלנו. אבל זה עדיין שם.
שאלתי אותך לפני כן, אם יצא לך להיות מישהו שמבשר, או רואה משפחה שמבשרים לה, אתה עובד בבית חולים, בזירה של שער דו-צדדי, גם נשמות שיורדות וגם נשמות שעולות, כי מסקרן אותי לדעת אם אתה, אם מרגשת משהו לגבי הבשורה, אם ברגע הזה שמפילים על אדם את השמיים, יש דרך לעשות את זה טוב יותר, רע יותר, אם משהו בזה שאתה התחככת כל כך הרבה במוות, הכין אותך בכלל לזה?
צורה טובה ופחות טובה, יש דרכים טובות יותר ופחות טובות.
מהמקרה שלך אתה יכול להגיד שאפשר לעשות את זה טוב איתם?
לא, ממש. אז אני יכול להגיד שפחים לצהל. יש לי רק שפחים, רק שפחים. כל הדרך, איך שהם ביסרו לי, ביסרו לנו, איך שליוו אותנו. ממש פנטסטי. אבל כשאת מדברת על הצורה שצריכים לעשות את זה, אני ראיתי ש... אני למדתי איך לעשות את זה. זה לא משהו שהוא 100% טבעי. יש אנשים שבאופן טבעי הם רגישים יותר, זה נכון, אבל יש צורה שצריכים לעשות את זה. ואני חושב שאני למדתי לעשות את זה, וכשקיבלתי את הבשורה, אני חושב שהבנתי עוד יותר שמה שלמדתי היא הדרך הנכונה לעשות את זה. להכניס בן אדם, לא להגיד להם בעמידה, בפרוסדור, אפילו שמבינים את הבעיה לפני שאתה אומר, אתה מכניס אותם לחדר, אתה יושב איתם, אתה אומר את זה בצורה ישרה. Straight to the point. אתה לא רוצה להגיד, כן, ככה, you know. צריך ממש פשוט להגיד את זה. להיות רגישים, להיות איתם אחר כך, לדאוג לצרכים שלהם. זה מה שאני מנסה לעשות כמבשר, והם עשו את זה בצורה פנטסטית, ואני קיבלתי את זה ככה, איך שהם עשו את זה. כשאני יכול להסתכל על זה אובייקטיבי, שאני חושב שזה מה שאת רוצה, שאני אנתח את זה ככה, אובייקטיבי. זה כן נכון, הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד ישירה, אבל רגישה.
אתה יודע מה הנסיבות של אותו קרב שבו מיכאי נפל?
פחות או יותר. אני יודע שהמטען הם... האמת היא, אני אלך לך טיפה אחורה. עמיחי, הגדוד של עמיחי, בזמן שהוא לחם, לא היה בתוך עזה רוב הזמן. הם נכנסים יום, יומיים, פה ושם. באותו היום הם היו מלווים את ה-D9 עם הנדסה. גם כן היו שם ביום ראשון, שזה ה-31 לדצמבר. יצאו, נכנסו עוד פעם כדי... לטהר, לנקות את כל לכל האזור, להשטיח אותה. ויתרו פיר, היה סוללה ממזרח לפיר, זה היה במערב. וכנראה שללא קשר, היה גדוד נחל שיתרו מחבלים בלייב, שהיו צריכים לטפל בהם ורצו שה פלוגה של איפה שהמיכה שראית יסוגו. אז הם עשו את הדרך לעשות את זה, והביאו אותם מצד המזרחי של הסוללה, השאירו כאן כמה חיילים על הסוללה לפיר הזה, וכנראה שמצפון היה עוד פיר שנפתח 60 מטר מאיפה שהמחלקה של המיכאי הייתה, ופשוט התפוצץ. היו 13 שנפצעו, והמיכאי נפל. הוא היחיד שנפל.
פיר תופת בעצם שהוכן על ידי המחבלים, או המחבלים לא היו שם באותו זמן?
אני לא יודע. זה הונח שם. הם מעריכים שזה פיר שאפשר לפתוח את זה. שאני מבין שיש פיר ומשאירים קצת אדמה שאפשר לפתוח את זה בקלות, ואפשר להגיע לשם, בדיוק מתי זה נפתח, מתי זה, מתי שמו את זה, מתי, אם היה חיכו לזמן שיהיו חיילים באותו האזור שאפשר לפוצץ את המטען הזה. אלה דברים שאולי הצבא מבין את זה יותר, אני לא. אני לא צריך לדעת. אני חושב
ש... אני לא יודעת למה אני שואלת. אני רוצה לשאול אותך שאלה הבאה, אם העובדה שהבן שלך נהרג במלחמה שפשוט וברור ובהיר שהיא מלחמת הטוב המוחלט ברע המוחלט, אין שום פה שום שאלה. הוא נהרג במלחמת מצווה בהגנת ישראל מיד צר, הוא נהרג כשהוא מציל חיי אדם בוודאות. זה משנה משהו בזה שהוא נלקח? לעומת האופציה שהוא היה נלקח ממך בתאונה אקראית?
היה ברור שכן. ברור שכן. אני חושב שזה לא מוריד את הכאב. אני חושב ש... בן אדם שמאבד את אחד מילדים שלו, אתה לא יכול להחזיר אותו, וזה גורם לכאב משמעותי מאוד. אבל זה שהוא נפל בקרב כגיבור, אני כן חושב שזה מנחם קצת. כן מנחם.
כי גם אתה יודע שזה היה הרצון שלו, של עמיחי בעצמו, שעזב טיול גדול בחול, וטס לישראל כדי להיות חלק מהמאבק הזה.
כן, אני חייב להגיד שהשיחה הזאת, שהייתה בין מרסי לבינו, עזר לנו מאוד.
מתי השיחה הזאת התקיימה? אותה שיחה שבה הוא אומר, אני הייתי מגיע לפה בכל מקרה.
זה כמה שבועות לפני... לפני שהוא נפל. מרסי עובדת בוויינט, היא עיתונאית, היא עובדת בוויינט אנגליש, והיא דיברה על זה עם האדיטור שלה, והיא אמרה לה, אולי תכתיבי משהו על זה, כי היא דיברה על זה איך שהיא מרגישה, שאיזו הרגשות אשמה, שהבאנו אותו לכאן, והוא צריך עכשיו להילחם. והאדיטור שלה אמרה, אולי תכתבי על זה. אז היא חשבה, היא התחילה לחשוב על זה, ובגלל זה היא התחילה את השיחה איתו על זה.
ההצעה הזאת של העורכת שלה בוויינט הייתה כשעוד עמיחי עוד לפני שנפיל אותו. עצם ההיסוס, ההרהור של עולה לארץ, עשיתי דבר נכון, לא עשיתי דבר נכון, שנפתחה כזאת מלחמה איומה כאן בישראל, הוא נושא למאמר. ואז רעייתך... פונה לבן ושואלת אותו לדעתו, והוא מאשר לה, שהוא היה מגיע לכאן בכל מקרה.
נכון.
קיבלתם מתנה דרך.
זה בעצמו, ממש. זה עזר לשנינו. להרגיש שעם כל הכאב, הוא עושה בדיוק מה שהוא חשב לנכון. והיה הרבה נחישות בחזרתו, שתביני, הוא לא היה במילואים, הוא יצא לטיול אחרי שהוא השתחרר שירות הסדיר שלו, וקיבל כמו הרבה חברה אחרים את ה-SMS, צו 8 הזה, ועד שהוא מצא את המפקד שלו, את המ"פ, שזה לא היה פשוט, כי אף פעם לא היה במילואים, אמר לו, אנחנו לא צריכים אותך בינתיים. אנחנו הרבה חזרו, הרבה בסדר, אנחנו, תישאר שם, תחכה. הוא היה נחוש לחזור ארצה. וכשהוא הגיע ארצה, אז הוא אמר אותו דבר. זאת אומרת, המפקד אמר אותו דבר. הוא בקשר איתו, אמר, תמתין. והוא מצא פשוט גדוד אחר.
הוא מצא לעצמו גדוד?
הוא מצא לעצמו גדוד.
ילד בן 24, נער בן 24. מצא לעצמו גדוד. כן.
איך הוא עשה את זה? הוא פרסם בקבוצות של החברים שלו. אפילו לא ידענו שהוא עשה את זה. אנחנו רואים אותו על הספה, you know, קצת, mm-hmm. You know, סטלבט כזה.
הגיע מטיסה ארוכה, אחרי שלא ראיתם אותו הרבה זמן.
כמה ימים ככה, ואז כנראה שהוא עשה את זה. הוא מגיסט, mm-hmm. והיה חבר מהסדיר שהיה בגדוד שהוא נכנס אליו, שהיו בדיוק באותו הזמן, היה צורך למגיסט.
רק בישראל אז... הדברים האלה יכולים לקרות, כן? איפה חסר מגיסט? אני מגיע...
אז הוא עשה את השידוך בינו לבין המ"פ שלו.
הוא נפל בתחילת ינואר, מתחילת המלחמה, מהרגע שהוא הגיע לארץ והצליח להסתפח לאותו גדוד, עד שהוא נפל, אתם ראיתם אותו?
כן, כן, כן.
הזמן הזה, הוא חזר?
כן, כן, כן. קודם כל, הוא חזר, זה לקח לו כזה שבוע עד שהוא עשה טיסה הוא היה בסולט לייק סיטי, הגיע ללוס אנג'לס, ועד שהיה טיסה, זה לקח כזה שבוע.
הוא היה בטיול ארוך של כמה זמן?
כמה חודשים. הוא היה במזרח בערך ינואר עד מאי. הוא חזר לכאן לחג שבועות, למספר שבועות, ואז יצא לארצות הברית, התחיל בסאוט פלורידה, דרום פלורידה, וקנה לעצמו רכב, והוא טייל עד שמחת תורה. הוא היה בסולט לייק סיטי, ביוטה, בשמחת תורה. ואז הוא הגיע ללוס אנג'לס, הגיע לכאן, זה לקח קצת זמן, עד שהוא מצא את הגדוד, עד שסיימו את כל הבירוקרטיה, למשוך אותו מגדוד אחר לגדוד 70-20, איפה שהוא היה, אז זה לקח קצת זמן. אז הוא התחיל, נדמה לי, או בסוף אוקטובר, התחלת נובמבר, הוא התחיל, זה בערך חודשיים בלחימה עם הגדוד הזה.
מתי הפעם האחרונה שנפגשתם?
זה דווקא היה, זה אחד מהמתנות שהיו לנו ולמשפחה, הוא חזר הביתה ביום שלישי לפני. הוא היה בבית עד שישי בבוקר, חזר לגדוד, ואז אחרי, ביום שני, לאחר מכן, הוא נפל. אז הוא ממש היה אצלנו כמה ימים.
אתה זוכר משהו מיוחד במפגש האחרון שלכם?
לא, לא מיוחד. דווקא אני קצת מתוסכל, כי הייתי יותר מדי בעבודה ופחות מדי איתו. אבל מי יודע מה יהיה.
וואו, לא, זה שיעור לכולנו, אתה יודע, האמירה הזאת. כמה אנחנו יותר מדי בטלפון, יותר מדי בעבודה.
You're not kidding. זה אחד מהדברים שעמיחי תמיד היה אומר גם לי וגם לאשתי, קצת לשחרר טיפה וליהנות טיפה וכל עכשיו. הוא נער בן 24, הוא עוד לא התחיל ללמוד, הוא לא התחיל, הוא בטיולים, אבל בכל מקרה הוא היה אומר לנו זה כל הזמן, והוא צודק, הוא צודק שצריכים קצת, אחד מהדברים שהם ממש טובים, שיונתן שגם משרת, הוא היה בהפתעה, חמישי, שישי, שבת, חמישוש היה בבית, אז לפחות החמישי הזה בערב הם היו ביחד, חברים מאוד טובים, הם היו ביחד, ואז יונתן הסיע אותו במחרת להסעה שהביא אותו לעוטף. אז היה לנו זמן ביחד, אבל לא מספיק.
היית מודאג?
תמיד. מי לא מודאג כשיש לך ילדים בחזית? מודאג, אבל דווקא עבורו הייתי פחות מודאג, כי הוא לא נכנס. הוא נכנס פה ושם. דיברתי איתו באותו היום, ביום שישי. חצי שעה, שעה לפני כניסת השבת. והוא אמר לי, אני בשטח, הכל בסדר. הוא לא ידע שהוא ייכנס, לא היה מתוכנן להיכנס. אז נתתי לו את הברכה שאני בדרך כלל עם ילדים שלי לפני בליל שבת, נתתי לו את זה בטלפון.
וביום ראשון הוא נפל?
יום שני. ראשון ינואר והיום שני, בבוקר.
אתה חוקר משהו לגבי השיחה האחרונה, אם הוא אמר משהו, אם אתה אמרת משהו, ואת השיחה טלפון האחרונה לפני שבת, אתה רוצה לנסות לחזור אליה?
לחזור אליה כדי להגיד דברים שלא אמרתי?
כן, כי יש איזו החמצה באוויר?
לא נראה לי. הוא ידע כמה שאני אוהב אותו. ואמרתי לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם כשהוא חזר לצבא, הוא גם היה אומר לי שהוא אוהב אותי. אז כנראה ש... אבל אני לא חושב שהיה לנו ביני לבינו משהו שלא נאמר, שנשאר. אני, גם אני וגם אשתי, אנחנו תמיד חושבים בכל מקרה על זה שכזה פתאומי שלא יכולנו להיפרד ממנו. מישהו חולה, שזה גם נורא, לפעמים אתה יודע, כשזה מתקרב, אתה יכול להגיד דברים. אני לא בטוח מה הייתי אומר לו, שונה ממה שדיברנו כל הזמן, אבל בכל מקרה, יש משהו בזה שלא יכולנו ממש להיפרד ממנו. זה היה פתאומי, זה תמיד, אתה שולח את הילד שלך, הילד שלך, אני שולח, הילד שלך נמצא בחזית, אתה יודע שזה יכול לקרות, אתה יודע את זה. אולי זאת הסיבה שאמרנו אחד השני קצת יותר כמה שאנחנו אוהבים, וכמה שאנחנו גאים, ודרך כאלה, כן אומרים את זה.
גם הוא אמר לך?
כן, הוא אמר לנו, כן, זה מה שהתחלתי להגיד לך, מאז שהוא חזר, כשסיימנו את השיחות, הוא היה גם כן אומר לנו שאוהב אותנו, שזה לא הכי אופיוני בשבילו, אבל הוא כן אמר את זה. אבל הייתי בטוח שזה נכון בכל מקרה, היינו מאוד, מאוד קרובים.
בחרת בשיר אמצע הלילה בכפר של הראל מויאל, למה?
כי זה שיר שכל פעם, אני אלך אחורה, עמיחי מאוד מוזיקאי, מוזיקלי, והוא ניגן בגיטרה, גם כן ניגן בחלל צהל, והוא יכול לנגן הרבה הרבה דברים. וכל פעם שאנחנו מדברים עם החבר'ה של הפלוגה, של הגדוד, הם מספרים על כמה שעמיחי היה מנגן אצלם בגיטרה ושר איתם כל מיני שירים, אם זה שירי ארץ ישראל, אם זה שירים חסידיים ורוק אנד רול. ואחד מהשירים שכולם מציינים, שאמצע הלילה בכפר, שהוא היה מנגן את זה, ומאוד אהבו איך שהוא ניגן את זה, ומאוד אהבו איך שהיו שרים את זה ביחד.
אין לנו את ההקלטה של עמיחי שר, אנחנו נסתפק בהקלטה של הראל מויאל, נשמע את
זה.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, אנחנו עם דוקטור הווארד, הווארד אוסטר, הווי, איש קרני שומרון, אביו של רב סמל במילואים עמיחי, שנפל בקרב בצפון הרצועה, בעיצומה של הלחימה בעזה. ודיברנו על מערכות יחסים, על מערכת היחסים שלך עם הבן שלך, ונשמע שהמשפחה היא מערכות יחסים בריאות. אז אני אדבר איתך על עוד מערכת יחסים אחת, ומערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא. מה קורה לאדם שהחיים שלו נשברים ככה לשניים, ואתה אומר, אתה יודע, זה לא, אתה לא תצטרך את יום הזיכרון, זה יום ביומו, וזה שעה שעה.
זו שאלה מאוד קשה. כי מצד אחד, אני כן מאמין וממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא. אבל יש גם כעס. יש אלה במשפחה שלנו שיותר כועסים, יש פחות כועסים. אני מאמין שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית שאני לא אבין אותה בכלל, אולי באיזשהו יום אחד. אני חושב שהיסטורי, אנחנו יכולים להסתכל על אירועים שקרו, ואחרי הרבה הרבה זמן, להבין פשר הדברים. לאומי, אני לא בטוח שאנחנו יכולים להבין באופן פרטי. כשחושבים על חורבן הבית, השואה, כל מיני אירועים שעברנו, המסעות הצלב, כל מה שהעם שלנו עבר, אולי אנשי דת או היסטוריונים יכולים אחר כך להגיד משהו על ציר הזמן של העם שלנו, אבל למה במשפחה מסוימת חיים נרצח, או לא משנה, כל האנשים הפרטיים, למה דווקא הם, אני לא אבין את זה.
אז יש לך איזה גרעין של הבנה שיש תוכנית אלוקית, גם על הפרט, רק שאתה לא יכול לראות אותה. ואתה לא מאבד את ה... אתה ממשיך להיצמד לזה גם במצב כל כך כאוטי? כשהעולם מתערפל, מתערבל, נלקח ממך בנך האהוב, ואתה עדיין ממשיך להגיד, יש סיבה לכל זה, או שיש איזה רגע שבו אתה אומר, אני כבר לא יודע כלום? אני לא יודע
וגם,
אם יש בין שיח שאני
גם מדברת. גם, אני לא יודע כלום, זה ברור שאני לא יודע
כן.
כלום.
וזה, לא, השאלה זה, אם תמיד יש שם בין שיח בצד השני, בשמיים.
אנחנו לא נדע, אבל אני חייב להאמין שכן, ואני מאמין שכן.
ולא איבדת את זה.
לא איבדתי את זה. אבל היום ראש חודש.
אנחנו מדברים בראש חודש עד הרבה, כן.
ואומרים הלל. וזה לא הכי קל לכולנו להגיד שירות ותשפחות לקדוש ברוך הוא היום. אני, אחד מהדברים שטובים בשגרת חיים שלנו כאנשים דתיים, שאנחנו הולכים לבית כנסת ועושים את כל המשימות, אני אומר, קדיש למיכאי ממשיך ואמשיך לכל קדיש, אבל להגיד לך שאני אומר את השירות והתשבחות בכל ליבי ובכל כוחי, אני לא יכול להגיד לך. אני חושב שאני, יש בנו קצת כעס וקצת אי הבנה, וזה בסדר. אני שוחח.
זה בסדר כי זו שיחה, כי השיחה מתקיימת, כן, כי הדיאלוג מתקיים, כן, כי יש מערכת יחסים.
מי שאחד מהרבנים שדיברתי איתו אמר לי ש... איך אמר לי? שכעס הוא it's a legitimate emotional response. זאת אומרת, זה לגיטימי ברגשות שלנו. זה בסדר. הקדוש ברוך הוא יכול להכיל את זה. כי יש לנו קשר איתו, הוא אבא שלנו. אפשר לכעוס, מותר לכעוס. איוב כעס. אני קראתי איזשהו, הבן שלי הראה לי איזשהו קטע שרב כתב אחרי השואה. עניין של חזרה בתשובה, ומי צריך לחזור בתשובה, אם זה אנחנו, אם זה הקדוש ברוך הוא. זה לגיטימי, זה בסדר. כשיש לנו מערכת יחסים עם בני אדם, אנחנו יכולים לכעוס עליהם ולהכיל את זה, ועל אחת כמה וכמה זה בסדר, אני חושב. אני מתחיל להבין שזה בסדר לכעוס. אבל בכל מקרה, אני עדיין די ישר עם האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, ובזה שיש לו תוכנית. שאני לא יודע, לא הבין. ואני באיזשהו שלב צריך לקבל את זה.
זו ענווה מאוד גדולה מול השמיים. אני קטן, אתה גדול, אני לא יודע. אני לא מצליח לראות.
אני... השמיים מאוד מאוד... אני מסתכל מסביבי, ואני רואה כל מה שיש ביום-יום. תהילים, מרבו מעשיך השם. זה מרבו מעשיך השם, זה מה שסביבי כל הזמן. ואני עדיין מאמין בזה. יש כעס, אבל אני חושב שהכעס שלי יותר כלפי חמאס, מקדוש ברוך הוא.
או ממשלות ישראל לדורותיהם, שהיו מספיק עיוורות בשביל להצמיח כזה דבר.
אולי. ולזה אני לא אכנס. אבל אני חושב שכמו שאת אמרת בעצמך, מלחמה טוב מול רע לחלוטין.
כמה נחמות אתה מציף פה, נחמה אחת, זה הוא בחר בזה והוא רצה את זה, והוא ידע שגם אם אנחנו נשארים בארצות הברית, הוא היה מגיע לכאן, כי הייתה מפעמת בו הרוח הזאת, ואז זה מנחם, וזה מנחם שהוא עשה את זה כשהוא עושה משהו כל כך נכון בשביל העולם ובשביל עם ישראל, וזה מנחם כי אתה, בזיכרון ההיסטורי הגדול, אתה יודע שיש סיבה ותכלית להכל, אתה עוד לא רואה את זה. אתה ככה מצמיח פה נחמות על המרבד, כמו פטריות, ואני תוהה מתי אתה נשבר, מול מה אתה נשבר.
הלוואי שלא שבר. אני לא יודע. אני מסתכל על אנשים כמו אחד מראשי הישיבה שלי, רב עמיטל, שהוא כתב הרבה על השואה. ואני זוכר שאחד מהדברים שאני זוכר, לא זוכר אם שמעתי ממנו, או אני חושב שפשוט קראתי את זה, שכשהוא הסתכל על השואה, ואיפה היה הקדוש ברוך הוא, אז אחד מהדברים שהוא אמר, שלא הבנתי שום דבר, ואחד מהדברים שהיה ברור לי, שהקדוש ברוך הוא היה שם, עם כל, כל הרוע, עם כל ה... משהו שאף אחד לא יכול לדמיין את הרוע שהיה.
כמרות שזה מטורף, אי אפשר לא להבין שזה גם מושגח.
כן, שיש משהו שם, שיש הקודש ברוך הוא נמצא שם. פשר הדברים, אי אפשר. אבל, וגם כולי מוכן לקבל את זה שהמדינת ישראל הוא בגלל, זה היה תהליך כדי להגיע למדינה. אבל, וזה אני זוכר, רק את העניין הזה. ברור לו שהקודש ברוך הוא נמצא. ואני גם כן, אני מסתכל, כמו שאת אמרת, בציר ההיסטורי, הסתכלו על, על העם שלנו וכל ה, כל האויבים שלנו, כל האימפריות שהיו לאורך ההיסטוריה, ואיפה הם ואיפה אנחנו.
כן, מספיק ללמוד מהשרידות שלנו, מהנצחיות ממש, שלנו, כדי להבין, אוקיי, יש פה משהו בגנום היהודי.
הייתי ברומא, ואני רואה את, את הארץ שרואים את ה... את ה...
שער הניצחון.
שער הניצחון. כן. רואים שם את, ה, את הרומאים שלוקחים את, ה, את הכלים של המקדש ואת הארון וכו'. ואתה מסתכל על זה. ואי אפשר לא לבכות, כי וואו, אם מישהו מסתכל על זה, רואה את, ה, את הכלים של המקדש ואת החורבן, מסתכל על זה, אומר, okay, that's it. No more Jewish people. That's it, אתם, זה. ואיפה רומא עכשיו? ואיפה אנחנו עכשיו? אז שוב, אני לא מבין שום דבר בעניין הפרטי שלי. אבל כשאני מסתכל על העם שלנו והציר ההיסטורי של העם שלנו, וזה שאנחנו לא רק שורדים, אנחנו סקלים, מה יש לנו מסביב?
אנחנו משגשגים. את זה קשה לנו לזכור כשאנחנו מתלוננים כל הזמן, אבל אנחנו בהחלט משגשגים.
משגשגים, ואנחנו, יש לנו מדינה לתפארת. אנשים כאן שמוכיחים את עצמם במיוחד בחודשים האחרונים כמה שהם אנשים פנטסטיים. וזה העם היהודי, זה העם היהודי.
אז אתה גם חובש עכשיו משקפיים של אב שקול שרואה עוד דברים בעם. תתאר לי מה אתה רואה בעם עכשיו. נגיד כלפיכם יש...
אולי אני... אני רואה במשקפיים של... החבר שלחמו עם עמיחי.
וואו, זה מרגש. לנו... זה לא המשקפיים של האב השקול, זה המשקפיים של אלה שלחמו איתו שכם אל שכם yeah. כשהוא נפל.
בדיוק. אני רואה... אגיד לך סיפור מהלוויה של עמיחי. הסמל שלו ביקש להספיד. לא הכרנו אותו בכלל. וכשהבנו שהוא... הסמל שלו עכשיו, שממש נלחם איתו, אז אמרנו בהחלט, אנחנו נשמע, נרצה לשמוע מה שיש לו להגיד. אז עולה לבמה, בחור, זה דווקא קצת מצחיק, הוא עולה שם, יש לו כיפה מאוד מאוד גדולה, אמרנו, ועם זקן כזה גדול, אמרנו, נראה כמו איזשהו נער גבעות, משהו. הוא עולה שם לבמה, והוא מתחיל לספר על עמיחי, בחור דתי מקרני שמרון, והוא אומר, אני חילוני מתל אביב. אז הבנו שקודם כל הוא פשוט כיבד, מכבד את, את האירוע, פשוט מצא כיפה ושם את זה. ואז הוא התחיל לדבר על היחס בינו לבין עמיחי, השיח ביניהם, הוויכוחים ביניהם, והכבוד ההדדי שהיה ביניהם. וכשאני מסתכל על זה, ואני אמרתי לכמה אנשים, גם בשבעה וגם אחר כך, וזה, כי זה, זה מאוד מאוד השפיע עליי, ההספד הזה שלו, וגם כן אנחנו בקשר הרבה מאז. כי הבנתי כמה דברים. א', אני מרגיש שזלזלנו קצת ב... בדור הזה. הדור ה-Y, Z, TikTok, whatever you want to call it. אבל אולי עוד יותר חשוב שאני למדתי באופן אישי, ואני חושב הם למדו, ואנחנו צריכים להמשיך ללמוד את זה, שיש דרך. יש דרך לדבר, יש דרך לנהל שיחה.
זה מחזיר אותנו לשישה באוקטובר.
נכון, יש דרך להתווכח. וזה טוב שיש ויכוחים. היו להם ויכוחים ביניהם. הוא מספר כמה שהיו להם סוכריות גומי ביניהם, וכמה שיכלו את הטונות שהם אכלו בזמן שהם דיברו. זה עמיחי. אבל השיחות עמוקות שהיו ביניהם, ורק חודשיים היו ביחד. רק חודשיים. וכמה שהוא מתגעגע למיכאי ולשיחות האלה, אפילו הוא אמר שהוא והמיכאי רצו להקים מפלגה, מחלקה שלוש, כי הם ידעו איך לנהל שיחה, איך לדבר.
מפלגת מחלקה שלוש בכנסת.
בדיוק.
אני מצביעה להם אם הם הולכים.
כי
גם אתה בעצמך עושה את הדרך מקרני שומרון לאיכילוב בתל אביב, ומבין משהו על העם הזה? אתה יודע, אנחנו היינו קצת חולים לפני. אני חושבת שאנחנו קיבלנו שוק חשמלי שנועד לרפא אותנו.
אני לא יודע אם זה נועד לרפא אותנו, אבל זה כן, אנחנו, אם אנחנו לא נשמע, בוא נגיד ככה, אנחנו חייבים לשמוע את ההד של השוק הזה, מה היה משביעי לאוקטובר לעומת שישי לאוקטובר, זה ברור לי.
וכשאתה באמת נמצא, יש מרחק מאוד גדול, לא רק אותם 60 קילומטרים בין קרני שומרון לבין תל אביב, יש מרחק גדול, ואתה נמצא בתווך, ומה אתה לומד לפני ואחרי, לפני השישי.
אז קודם כל אני חייב להגיד שאני אגיד שתי מילים על קרני
שומרון. אולי במבט של רופא פנימי, איך מרפאים את העם הזה.
אוי, בזמן. אני לא מספיק רופא נפש, אבל קודם כל מילה על קרני שומרון, שהוא האוכלוסייה של קרני שומרון מאוד מאוד מגוונת. רוב האנשים שם, הם שם בגלל שהם אוהבים להיות שם, אידיאולוגיה להיות שם, אולי פשוט יש אלה שאוהבים את הנוף שם. רוב האנשים רוצים שם, והם לא קיצוניים, והם לא חס וחלילה, לא עושים שום דבר שהוא קיצוני. אבל אני בטוח שיש אלה שכן, אני יודע שיש אלה שחושבים קצת יותר קיצוני ממני.
הווארד, עצם זה שיושב פה אב שקול, שמבקש להגן על מקום המגורים שלו כמקום שבו גרים אנשים שפויים ושאינם קיצוניים, כל כך כואב לי. כל כך כואב לי שזה משהו שאתה הולך איתו, שאתה חייב להסיר את הקרניים. לי עצוב לשמוע את זה, אתה בוחר גם לדבר על זה, אבל אנחנו בסדר. אתם בסדר, אנחנו אוהבים אותך, אתם חלוצי הארץ.
כן, ולא כולם. ואני חושב שזה צריכים לדעת, אני לא יודע את כל מי שמקשיב לתוכנית הזאת, אבל אני חושב שזה כן חשוב להגיד דבר כן על המקום הזה. כי את מדברת על מרחק, לא מרחק הפיזי, מרחק בוא נגיד, הפילוסופי.
נכון, אבל הייתי חושבת את זה על כל חלק בעם שמבקש להגיד, אבל אנחנו בסדר, אבל תראו אותנו, אבל אנחנו חרדים שיגידו, אנחנו מתנדבים בזקה ובמדה. זה כל כך כואב, לא יאומן כמה התרחקנו, השבטים אלו מאלו, שכל שבט צריך להציג את ניקיון כפיו.
אוקיי, עכשיו אני מבין אותך. נכון.
כן.
טוב, אני חושב
אז דיברת על קרני שומרון, ולעומת זאת תל אביב, גם בתל אביב, אתה אומר, גם הם עצמם מנסים להתנקות מהתדמית התל אביבית הזאת שכפויה עליהם.
אולי. אני הייתי רוצה קצת יותר. גם בכל אוכלוסייה, קצת להרגיש שיש הרבה דברים טוב אצלנו. ומה שאני צריך להסתכל מזווית ראייה של קרני שומרון, אז אנשים הפנטסטיים בתל אביב, הייתי רוצה שהם יעשו בדיוק אותו דבר, אלה שבתל אביב יסתכלו על קרני שומרון ויגידו, וואו, איזה אנשים פנטסטיים יש בקרני שומרון. ויש הרבה שכן בשני המקומות האלה.
כן. אתה בין אלה שמותחים את החוטים החשובים האלה. אם אתה צריך לצפות פני עתיד איכשהו, אתה יכול להיות אופטימי? או לגרום לי להיות אופטימית?
אני ראיתי ורואה את אחדות העם שהיו בחודשים הראשונים של המלחמה. וזה גרם לי להרבה הרבה אופטימיות.
כי השריר הזה קיים. אנחנו לא מספיק מחזקים אותו, אבל יש אותו, יש את הפוטנציאל.
בהחלט, בהחלט. כשאני רואה את הסדקים שיש לאחרונה אני מודאג, כי אני מרגיש שאם אנחנו לא נלמד מהתהליך שהחיילים עברו בינינו לבין עצמם, וכל אוכלוסייה, אבל במיוחד החיילים, אז אנחנו מפספסים הזדמנות. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, ואנחנו לא יכולים... קרה בעם טרגדיה שברמות שאנחנו לא יכולים, וכל העולם אפילו לא מבין אותו. אבל אחד מהדברים שאפשר איזשהו silver lining אולי בתוך זה, שצריכים ללמוד את המסר שעמיחי והסמל שלו, טל גרודר, מנסים ללמר אותנו, שיש דרך, יש דרך לעשות את זה. יש דרך, דרך כבוד.
אנחנו מדברים באותה שפה בסופו של דבר.
Right. אותו שפה, אנחנו בכל מקרה, חמאס מלמד אותנו שאנחנו, אנחנו עם אחד. אנחנו צריכים לזכור את זה תמיד, גם בזמן מלחמה וגם בזמן שלום, שאנחנו באמת עם אחד.
לוואי שנזכור את זה. נתת לנו המון בשיחה הזאת. אם היה אפשר לזכור את הבן שלך דרך הנועם שלכם כמשפחה, זה בהחלט הדרך לזכור אותו, את האדם הנעים והטוב שהוא היה, ולא סתם הוא זה שיצר גשרים וקשרים עם אנשים שרחוקים ממנו. תודה רבה לך. את הסיום אנחנו סוגרים עם שיר שאתה בחרת. דיברנו עכשיו על השפה המשותפת שלנו, דווקא לא בשפה העברית, שיר של גאנז אנד רוזז. למה דווקא השיר הזה?
כי אחד מהדברים של עמיחי, שהוא היה מוכשר מאוד בכל, אם זה במחשבים, אם זה במתמטיקה, אם זה בכל, הוא אומן, וגם כן, הוא מאוד אהב מוזיקה, והוא ניגן בגיטרה, כמו שסיפרתי, הוא אהב רוק אנד רול, והוא מאוד אהב את הרוק אנד רול של Guns N' Roses, ואת השיר שבחרתי, יש את הסולו של סלאש המפורסם, והוא מאוד אהב, הוא יכול לשבת שעות, כדי ללמוד איך לנגן משהו בגיטרה, וכל דבר שהוא רצה ללמוד, הוא עשה את זה עד הסוף.
מותר לי לבקש ממך להקדיש לעמיחי את השיר ולהגיד לו משהו לעמיחי?
If you're there, עמיחי, we love you. אנחנו מאוד מאוד מתגעגעים לעמיחי.
וגאים. וגאים.
מאוד מאוד גאים. מאוד גאים. הוא היה ילד נפלא, ואנחנו מרגישים את הכאב שלו ומתגעגעים, אבל אנחנו בעזרת השם נמצא את הכוחות להמשיך הלאה.
ואם אנחנו נוכל לתת לכם את הכוחות, כל מי שסובבים אתכם, אנחנו נשתדל לעשות את זה. Guns N' Roses זה יהיה הסיום שלנו לזכרו של רב סמל במילואים עמיחי אוסטר, זכרונו לברכה, גיבור ישראל. תודה רבה לך, דוקטור הרו.
תודה, תודה שהקדשתם את הזמן לדבר.
המילים האלה של גאנז אנד רוזס, אנחנו סוגרים, זה הפתעה המילים האלה, סוגרים את הפרק הזה איתך, דוקטור הווארד אוסטר, אביו של עמיחי, תודה. ערך אותנו איתי סופרין, תודה רבה גם לנוי ביטן, אופר לרר ונועה אוחנה, תודה לטכנאי שלנו דוד מאירן, אני אמיליה מרוסי, אהיה איתכם שוב בפרק הבא של רוח קרב, שיהיו בשורות טובות, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.